ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחול דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא צורת הנחת המזוזה כמין נגר הסתבירה. נראה בתוך הגמרא הסבר לדברים אלו. אמר רב יהודה, אמר רב, עשה כמין נגר פסולה. אם הכניסו את המזוזה לתוך ה משקוף בצורה מאוזן. יש ציור ברש"י שאפשר לראות את הכוונה של כמין נגר. בציור הראשון הדוגמה שלמעלה בתוך אותו ציור זה כמין נגר. שואלת הגמרא, איני האם זה באמת כך? והקיעת הרב יצחק בר יוסף אמר כולו מזוזתא דבי רבי כמין נגר הוו עבדין. דווקא כן, כך כן היו עושים. יש עוד נקודה שאנחנו סימנו בסוגריים שהגמרא תתייחס אליו בהמשך. מיד אחרי הסוגריים הגמרא אומרת לא קשה, אין כאן איזו סתירה או בעיה בדבר של רבי דם הרב. הרי נכון, הוא אמר כמין נגר פסולה, אז מה עם דבי רבי? אז הגמרא אומרת לא קשה, הא דאבידא כסיכתא, הא דאבידא כסתבירא. אנחנו נחזור לזה עוד מעט. רק בתוך הסוגריים היה עוד פרט שרבי יצחק סיפר לנו, והאי פיתחה דאיל בי רבי לבי מדרשה, ואותו פתח שרבי היה נכנס בו לבית המדרש לא הווה לה מזוזה. אז כדי לענות לשאלה הראשונה, הנקודה הראשונה, לא קשיא הא דאבידא כסיכתא, שהוא הכניס אותו בצורה מאוזנת, ישר. יסיכתא זה יתד, בצורה כזאת כמו שראינו בציור. הא דאבידא כסתבירא, סתבירא כמו החיבור, השוק עם הרגל באותו אזור שבגוף אדם. מה שאנחנו קוראים הקרסול, באותו מקום יש חלק מהרגל, השוק הוא עומד ישר והרגל שוכב על הארץ, נוצר זווית 90 מעלות. אז אם, וזה מה שהיה אצל בית רבי, שמה שבגמרא אומר שכולו מזוזתא דבי רבי כמין נגר אבו אבידן, זה הכוונה. עכשיו הגמרא מתייחסת לנקודה השנייה בעניין הכניסה של רבי לבית המדרש. שואלת הגמרא, איני האם באמת כך שהכניסה שבו רבי נכנס לבית המדרש לא היה מזוזה? והאהו פתחה דהו איל בי רבונה לבי מדרשה, אותו פתח שדרכו נכנס רבונה לבית המדרש, ואבי לה מזוזה והיה שם מזוזה, מה ההבדל? הגמונה אהו רגיל הווי. דיאמר רב יהודה, אמר רב, במזוזה הלוך אחר הרגיל. אנחנו נפנה לרש"י. בדיבור המתחיל ברש"י, הוא פיתחה דאיל בי רבי לבי מדרשה, פתח קטן היה לו לרבי אצל מקומו, ונכנס ויצא בו. מקומו כנראה זה מקום שבו הוא ישב בבית מדרש, וצמוד לאותו מקום היה דלת, והיה נכנס ויצא בו כדי שלא יטריח תלמידיו לעמוד בפניו אם יבוא לפניהם. אז ככה הוא חסך את התלחה מהתלמידים לקום בפניו, בכך שהוא השתמש בפתח הזה שפותח אותו, מיד מגיע למקומו ולא מטריח לציבור לעמוד. ואז שאלנו, אבל אם אצל רב הונא היה מזוזה בכניסה שבו הוא נכנס לבית המדרש, אז רש"י בהמשך דיבור מתחיל רגיל אבי, רוב הנכנסים לבית המדרש היו באים באותו פתח. זה מה שהיה הסיפור אצל רב הונא, בניגוד או בשונה מבשל רבי, וכאן השיטה מקובצת. באות זין הוא אומר המדרש נכנסים באותו פתח, אבל אותו של בית רבי לא היה רגיל, אלא פתח קטן היה שעשה אצל מקומו ונכנס ויוצא לפעמים כדי שלא יטריח את תלמידיו לעמוד בפניו. אבל פתח אחר רגיל היה בו לנכנסים ויוצאים. וזה כל ההבדל. אותו דלת שמשוייך פה לרבי היה מקום שלפעמים רבי היה נכנס בו, לא היה הדלת הרגיל לשימוש, ודאי לא שימוש הרבים. אצל רב הונא כולם היו נכנסים דרך אותו פתח שבו הוא נכנס לבית המדרש. רש"י מוסיף, הלוך אחר הרגיל, אם יש שני פתחים לחדר אחד, באותו פתח שרגיל לצאת ולבוא יותר, יניח המזוזה. ובכך אנחנו חוזרים לגמרא, נושא כעת באיזה גובה קובעים המזוזה. הגמרא, אמר רבי זירא, אמר רב מתנה, אמר שמואל, מצווה להניחה בתחילת שליש העליון. ורב הונא אמר, מגביה מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח, וכל הפתח כולו כשר למזוזה. שתי שיטות שונות זו מזו, מקצה לקצה כמעט. לפי שמואל יש מקום נקודתי להניח אותו בתחילת שליש העליון של גובה המשקוף. לפי רב הונא כל המשקוף כשר ראוי לקביעת המזוזה, חוץ מהטפח העליון והטפח התחתון. מקשים כעת על שמואל, תשימו לב שהוא קושיה ארוכה, מיטיבי, מגביה מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח, וכל הפתח כולו כשר למזוזה, דברי רבי יהודה. ממש מילה במילה שיטת רב הונא. רבי יוסי אומר, וקשרתם וכתבתם, מהפסוקים שבקריאת שמע. מה הקשירה בגובה? כמו שקושרים את התפילין של יד במקום גבוה שביד בזרוע, אף כתיבה בגובה. משמע סמוך לתקרת הפתח. אז בשלמה לרב הונא, הוא דאמר כרב יהודה, אלא לשמואל דאמר כמן. שמואל שדיבר על תחילת שליש עליון, לא כרב יהודה ולא כרב יוסי. אני רק צריך לתקן, אני הסברתי תפילין במקום גבוה של יד, נגיד מה שהסברתי זה לא מה שרש"י מסביר. רש"י אומר, מה קשירה תפילין בגובה הראש? כנראה בפרקה, מקום שמוחו של תינוק רופס. אז המקום גבוה שקשור לוקשרתם זה לפי רשי בגובה הראש. למרות שהפסוק עצמו כשאותם לאות על ידיך ואז והיו לתותפות בין עיניך, אבל גם תפילין של ראש יש בו קשר כידוע, ולכן זה נחשב מקום גבוה. בכל אופן, אנחנו בבעיה מבחינת שיטת שמואל, כי הוא לא מוצא בסיס בתנאים. אגמונה אמר אבונה ברי לרב נתן לעולם כרבי יוסי, שמואל תואם לדבר של רבי יוסי. מה רבי יוסי אמר? מה קשירה בגובה? אף כתיבה דיינו המזוזה בגובה. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', ומאי תחילת שליש העליון דקאמר, שמה הכוונה שליש העליון של שמואל? להרחיקה, שלא להרחיקה מן הקורה של מעלה יותר משליש. כלומר, גם שמואל אומר עדיף או ניתן לקבוע את המזוזה גבוה גבוה, כמו שרבי יוסי אומר. רק מה, אם אנחנו כבר בגובה ואתה לא מקפיד על הגובה המקסימלית, אתה מוריד מהגובה, בבקשה, אבל לא לרדת מתחת לשליש העליון. בשוליים יש לנו נושא חדש, קביעת המזוזה קרוב לרשות הרבים. הגמרא אמר רבה, מצווה להניחה את המזוזה בטפח הסמוך לרשות הרבים. מה איתה? שני הסברים. רבנן אמרי, כדי שיפגע במצווה מיד. מיד שאדם נכנס לביתו, כמה שזה המזוזה קרוב לרשות רבים, אתה פוגע, אתה נפגש במצווה באופן מיידי. רב חנינה מסורם אומר, כי איך היא דתינטירי, כדי שיהיה לו שמירה על כל הבית מן המזיקים. אמר רב חנינה, בואו ראי שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ואדם. מידת בשר ואדם, מלך יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ. מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, עבדיו יושבים מבפנים, כלומר האנושות הם בתוך הבית, והוא משמרן מבחוץ, שנאמר השם שומרך, השם צריך על יד ימינך. רשי על יד ימינך, שורה ראשונה, רשי אומר דמזוזה ליד הימין הוא, היא בכניסתו. בשוליים הנושא, קביעת המזוזה בתוך עומק מזוזת הבית או המשקוף. דרש רב יוסף ברי דרבה משמי דרבה, העמיק, הוא עשה חור, העמיק לטפח, חור בעומק טפח במשקוף, ושם הניח את המזוזה פסולה. למה מסייע לי? כאן נביא מקור תנאי עם השאלה, האם המקור הבא יכול להיות סיוע לדבריו של רב יוסף. הניחה בפצין, או פצין זה המשקוף, אותם עמודים שמהווים את המסגרת שבו ממוקם הדלת. אז הפצין, שוב פעם, זה מה שאנחנו מכנים המשקוף. אז הוא הניח את המזוזה בפצין או שתלה עליה מלבן. אם יש שם טפח, צריך מזוזה אחרת. אם לאו, אינו צריך מזוזה אחרת. אז במקור הזה יש אזכור של טפח, ובמיוחד אם הוא שם את המזוזה, קבע את המזוזה ועליו הרביש מלבן, והמלבן הוא באובי טפח, אז רואים שזה פסול. אז האם נוכל להגיד שהמקור הזה סיוע למה שרב יוסף הביא בשמו של רבה? הגמרא דוחה, זה המקור הזה מדבר על משהו אחר, כי תניה ההיא בפתח שאחורי הדלת. אנחנו נתייחס לציור שיש לנו, הוספנו בשוליים, יש כוכבית וכתבנו פתח שאחורי הדלת. אז רואים שתי דלתות בפינת המבנה, ויש מין משקוף משותף. האובי של הדבר הזה הוא קריטי פה להבנת נגיד דחיית הגמרא. פה נגיד שהוא קבע מזוזה בכניסה הדרומית. האם המזוזה שהוא קבע בכניסה הדרומית יכול להוציא ידי חובתו הכניסה המערבית? האם זה נחשב כאילו פתח אחד עם נגיד שתי דלתות? אז ההלכה קובעת מה שקראנו פה, מה שכתוב במקור, בתחילת המקור, הניחה בפצים, ונעזוב את הדוגמה השנייה של המלבן, אבל הוא הניח את המזוזה במשקוף, נגיד הדלת הדרומי, ואז המשך המקור אומר, אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת. ובציור אתם רואים שכתבנו מתחת לאותו משקוף משותף, מתחתיו כתבנו טפח. אם יש בזה טפח, אז יהיה צורך לקבוע מזוזה נוספת לכניסה המערבית. זה בינתיים הפירוש למה שהבאנו למקור הזה שחשבנו יהיה סיוע לרב יוסף. בכלל לא, הוא לא מדבר על העניק לטפח, אלא מדבר על הנחת או קביעת מזוזה בכניסה הדרומית כמו שתיארנו. זה הכוונה בפתח שאחורי הדלת. כשאתה פותח את הדלת הדרומי, אז הפתח המערבי נמצאת אחריו, מאחוריו. הגמרא אבל שואלת, בעדיה קטני לה, המקרה של פתח שאחורי הדלת כתוב מפורש בסיפה של אותו מקור שהתחלנו, וכתוב שם פתח שאחורי הדלת, אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת, ואם לאו אינה צריך מזוזה אחרת. אז אם זה כבר הנושא של הסיפה, אז למה לא נגיד שהרישה באמת מסייע לרב יוסף? הגמרא עונה גם עכשיו, לא, אלא מה? כיצד קטני? הרישה הזכיר הנחה בפצים, אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת, כיצד כל הדבר הזה? וזה הספר בו בא להסביר, להעיר על הרישה. אבל, ושוב פעם, אין כאן סיוע לדבריו של רב יוסף בעניין מי שהעמיק חור במשקוף ובתוכו הניח המזוזה בעומק טפח. ברש"י בפתח שאחורי הדלת, ואנחנו נקרא ביחד את רש"י בתקווה שכל ההסבר שאנחנו אמרנו תמצאו כעת בדוח דבריו. אז רש"י אומר בפתח שאחורי הדלת, אנחנו קוראים רש"י ביחד למעלה בשורות הקצרות, כגון שיש במקצוע הבית פצים קבוע ושני פתחים מחותכים, אחד לדרום ואחד למערב, וקבע מזוזה בפצים בחלל פתח הדרומי, וכשהדלת פתוח עבה למערב אחורי הדלת. שוב פעם, כשפותחים את הדלת הדרומי יוצא שהדלת המערבי נמצא מאחוריו. אם יש עובי בפצים המבדילן, שמבדיל, איזה פצים? אתם רואים את הפצים, אותו פציל פינתי שמבדיל בין הדרום למערב. אז אם יש באותו פצים עובי המבדיל, טפח בין פתח לפתח, צריך מזוזה אחרת לפתח מערבי. הואיל ואין המזוזה מונחת בחללו, הוא הניח את המזוזה בפתח הדרומי. ואם לאו, אם אין עובי של טפח באותו פצים, אין צריך מזוזה אחרת, שרי כמונח באותו פתח עצמו. זה שהוא הניח את זה בפתח הדרומי, זה כולל את הפתח המערבי, כי הם נחשבים כאילו נגיד פתח אחד. וכן שתלה מלבן לפצים משני צדדים, והמלבן ליבה את אוביו והגדיל את הבדלתו, עם אותו פצים פינתי, אם הוא נגיד היה פחות מטפח, אבל הוא עיבה את זה בתוספת לבנים, הדבקת לבנים, אז אותו סיפור שלא יספיק המזוזה שהוא הניח, הוא קבע לפתח הדרומי. אנחנו חוזרים לגמרא. תנא, ולפני שנתקדם במילים, בשוליים יש לנו שוב פעם נושא, תעשה ולא מן העשוי, לגבי מזוזה. אנחנו התייחסנו לדין הזה של תעשה ולא מן העשוי ממש בסוף שיעור הקודם. אולי מילה אחת בנושא הזה, תעשה ולא מן העשוי, סוגיה רחבה, הרבה דוגמאות בעניין מצוות מעשיות, כמו שכח בסוכה ועשיית ציצית, שיש מצווה בתורה לעשות, או כתוב בציווי עשיית דבר מסוים, צריכים לעשות אותו לפני נגיד שעת חיובו. לדוגמה, בציצית מכניסים חוטים לתוך הפינות, החורים שבפינות הבגד, ורק אחרי שהכנסת את החוטים אז אתה קושר את הקשרים. כך אתה עושה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. ולא מן העשוי, שלא יהיה מצב שאתה יוצר את הקשרים לפני שהחוטים הם חוטים נפרדים. וגם בעשיית סוכה, למשל, שמים שכח במצב של כשרות, שכח כשר על גבי סוכה שבנית. בניגוד לנגיד בניין סוכה מתחת ענפי עץ, ענפים המחוברים לעץ הם לא קשרים לסוכה, ואחרי שהסוכה המחוסית בענפים המחוברים לעץ, אתה אז חותך את הענפים. אז זה יכול להיות, נקרא לזה, בעיה של תעשה ולא מן העשוי. הרי הסוכה בנויה בצורה עשויה בפסול. יש עוד דוגמה שמובא במסכת סוכה, החוטאת בגדיש. אם אתה חופר גדיש של תבועה, ובכך אתה יוצר חלל בגדיש, לא הנחת שכח על הגדיש, אלא מה? אותו שכבה עליונה של הגדיש שהיה שם מקודם, הוא מתברר שהוא מהווה השכח שלך, אבל אתה לא שמת אותו כשכח. זה נקרא מן העשוי. הוא היה שם מקודם בפסול, וזה שאתה חפרת וגרמת חלל בתוך הגדיש לא מכשיר את הגג להיות גג כשר לסכך. אנחנו עם ההקדמה הזאת חוזרים לגמרא. תנא העמיד למלבן של קנים חותך שופרת ומניחה. המלבן שדובר פה הוא המסגרת שבו נקבע הדלת. אז אנחנו נחזור להסביר את המקור הזה דרך הגמרא. אמר רבא אחא ברי דרבא, לא שנו התיאור של יצירת מסגרת לדלת של קנים וקביעת המזוזה, לא שנו שיהיה קשיר, אלא שהעמיד, קודם הוא העמיד את אותם קנים לשמש כמלבן מסגרת עבור הדלת, ולבסוף חתך והניחה. ואז אחרי שהוא בנה את המסגרת, המשקופים נגיד מהקנים, ואחר כך אחרי שהוא קבע את המשקופים במקומם, אז הוא חתך באחד מהקנים מקום לקבוע להניח את המזוזה. זה טוב, אבל חתך והניח ובסוף העמיד, אם הוא הפך את הסדר, קודם היו לו קנים מנותקים, והוא לקח אחד מהקנים אלו וחתך בו חור והכניס שם, קבע שם מזוזה, מזוזה של קלף, ולבסוף אחר כך, אחרי שהמזוזה כבר היה בקנה הזה, הוא קבע את הקנה בתוך הכניסה לבית בתור מסגרת לדלת, מה שאנחנו מכנים את בתור משקוף. אבל הוא קבע את המשקוף עם מזוזה כבר מחובר אליו, פסולה. זה לא קשה. למה? תעשה ולא מן העשוי. המצווה היא לקבוע את המזוזה במסגרת שכבר בנויה, ולא ההפך, לא ליצור מסגרת מלבן לדלת עם מזוזה כבר קבועה במקומו. כלומר, קבעת את המזוזה במצב של שהקנה לא היה עדיין מחובר. ואמר רבא, אני פתחי שימאי פטורין מן המזוזה. מהי פתחי שימאי? פליגי בא רב ריחומי ואבא יוסי, חל אמר דלת לאו תקרא, וחד אמר דלת לאו שקופי. יש לנו ציור שמלווה גם הקטע הזה, אז אתם יכולים לראות בציור שנקרא פתחי שימאי, וגם יש לנו כיתובים. אנחנו גם מציינים שהציור על פי תוספות דיבור המתחיל דלת, דלת לאו תקרא, חלק עליון אינו משקוף, בכלל משקוף סולידי קבוע, אלא אין שם משקוף, אלא מה, כל האבנים או הלבנים שם הם שבורים כאלו. ומה שכתוב גם דלת לאו שקופי, את העמודים שהיו צריכים להיות המשקופים הצדדיים, אם הוא, אם זה שבצד ימין הוא ככה הרוס כזה כמו שאנחנו ציירנו, אין חיוב מזוזה בדבר כזה. אז זה נקרא, יש כאן כמובן שני פירושים למה זה פתחי שימאי, אבל כל אחד לפי שיטתו פטורין מן המזוזה. שהתורה אומרת וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, צריך להיות מזוזות, כלומר עמודים קבועים, לא הריסות כמו שציירנו. הגמרא ממשיכה, אמר רבא בר שילה, אמר רב חיסדא, אך סדרה פטורה מן המזוזה לפי שאין לה פצימין. בכניסה לבתים היו מין נקרא זה, אנחנו קוראים לזה מרפסת כניסה, היא מוקפת שלוש מחיצות, יש לה תקרה ובצל הרביעי פתוחה. בציור שאתם רואים אצלנו בשוליים הוספנו פצימין, אבל כעת הגמרא מדברת על אכסדרה שהדברים האלה אינם קיימים בכלל, אלא כל צד הכניסה, צד הרביעית פתוחה. אז זה מה שנאמר פה, שאכסדרה פתורה מן הסוכה כי אין לה, אין לה פצימים, אין לה, אין לה משקופים. עכשיו קושיה, יש לה פצימים, אם לאכסדרה יש לה עמודים, חייב? זה, אתה אומר שזה כן מחייב מזוזה? גם זה לא, לחיזוק תקרה הוא דודי. אם יש אכסדרה שיש בו פצימים, הפצימים סך הכל הם שם כדי לחזק את התקרה, שהתקרה לא תקרוס, אבל הם אינם שם בתור מזוזות, עמודים שמהווים הכניסה. אנחנו מדברים על אכסדרה והתקרה מונחת על הקירות המקבילות כפי שאתם רואים, ואם אתה רוצה לחזק את התקרה שלא טיפול, אז תוסיף פצימים. אבל אין כאן עמודים או משקופים בנויים לשם פתח. אז הגמרא מסבירה, הרי מה שרבא בר שינו אמר נתן לנו תחושה שהפטור מזוזה באכסדרה זה בגלל חוסר פצימים, ואנחנו מקשים, אפילו אם יש פצימים זה לא סיבה לחייב. הגמרא עונה, אחי כמר, אף על פי שיש לה פצימין, למרות שלאכסדרה היו פצימין, פטורה שאין עשויין אלא לחיזוק לתקרה. נוכחות פצימין במסגרת אכסדרה, הם אינם שם לשם יצירת פתח, אלא אך ורק להחזיק את התקרה במקומו. אמר ביי, חזינה להו לספלידי דבי מור. יש דיון במפורשים מה פירוש המילה ספלידי, אבל בשבילנו בסוגיה הנוכחית אנחנו קוראים להם פשוט האכסדרות דבי רב. אז אביי אומר, אני ראיתי את האכסדרות דבי מור, דעית להו פצימי ולט להו מזוזתה, ולא היה מזוזות. ומה ההצדקה לזה? כסבר לחיזוק תקרה הוא דעבידי, שנכון היו פצימים, אבל סך הכל הם, התפקיד שלהם זה רק לחזק את התקרה. מיטיבי מקשים קושה ממקור הבא, בית שער, אכסדרה ומרפסת חייבים במזוזה. אנחנו מבליטים את המילה אכסדרה כי רק את זה היא חיוני לצורך הדיון הנוכחי. אז מכאן יש מקור שאומר שאכסדרה חייבת במזוזה. מה עם מה שאמרנו מקודם, שהיה אכסדרה דבי מור ולא היה לה מזוזה? הגמרא עונה, באכסדרה דבי רב, זה חייב במזוזה. רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא, היא דקתני חייבת באכסדרה דבי רב שיש לה ארבע דפנות, אלא שאין אותם דפנות מגיעות לסכך, הן לא מגיעות לתקרה. אבל מה שאנחנו אמורים להדגיש פה, הסיבה שהברייתא אומרת אכסדרה חייבת במזוזה, בגלל שמדובר באכסדרה שיש לה ארבע דפנות, לא פרוץ ברוח רביעי, בצד הרביעי. הגמרא שואלת, אכסדרה דבי רב כאינדרונה מעלייתא הוא, במילים אחרות, הצורך למזוזה לצד ומירב, זה פשוט שהוא צורך למזוזה. הוא כמו כל חדר אחר, אינדרונה כמו כל חדר אחר, אז זה פשוט שהוא חייב למזוזה. אז מה הכוונה, מה אני צריך ברייתא להגיד לי מה שכבר פשוט? הגמרא עונה, באכסדרה רומיתא. עכשיו זה משהו אחר. רש"י, בשורה שלישית, מתחת לגמרא, בתחילת השורה, באכסדרה רומיתא, עשויה דפנות נמוכות, שאין מגיעות לתקרה. אז כאן זה חידוש, למרות שהקירות הן נמוכות, בכל אופן חייבת במזוזה. ממשיכים בגמרא מרח בר אמר רב יהודה, בי ארזיקי חייב בשתי מזוזות. מהי בי ארזיקי? הצגנו את השאלה מהי בי הרזיקי. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים, הנושא, בית שער הפתוח לבית וגם פתוח לחצר, לגינה. אנחנו נסתכל בשוליים שוב פעם, לקראת סוף העמוד, כתבנו בית שער, אתם יכולים לראות את זה בציור, הוא נקרא לזה מין חדר ביטן שממוקם בכניסה לבית, ומצד שני גם נפתח לחצר או גינה. אנחנו ציינו ונמשיך בסוגיה על פי הפירוש הראשון שמובא. אני אומר פירוש הראשון, אבל יותר מדויק לומר מה שרש"י אומר, ולי נראה איפכה. אני מתכוון לרש"י בשורה שישית בשורות הרחבות. לפי דבריו של רש"י שם, אנחנו ציינו את הציור וגם נמשיך כך בגמרא. אז שוב פעם, רב יהודה אומר לנו שבי הרזיקי חייב בשתי מזוזות. אז מהי בי הרזיקי? אנחנו ממשיכים בגמרא בשורה רביעית בשורות הרחבות. אמר רב פאפא סבא משמי דרב, בית שער הפתוח לחצר, כלומר מכיוון אחד של הבית שער נכנסים לחצר, ובתים פתוחים לבית שער, מדלת השני של הבית שער נכנסים לבית. אז בדבר כזה אומר לנו רחבה אמר רב יהודה שצריכים שתי מזוזות. תנו רבנן, בית שער הפתוח לגינה, זה מצד אחד, ולכיתונית מצד שני. כיתונית זה בית קטן נגיד. רב יוסי אומר, הבית שער הזה נידון ככיתונית, וזה אומר לנו שאותו בית שער שפתוח, שוב פעם, מצד אחד לגינה, מצד שני לכיתונית, צריך מזוזה. והחכמים אומרים נידון כאוויר, במילים אחרות אין צריך מזוזה. זה מקור תנאי, מחלוקת תנאים, ועכשיו בהמשך הגמרא יהיה אמורים שחולקים בהסבר מחלוקת התנאים הזה. רב ושמואל דאמר התרוויו, מגינה לבית כולי אלמא לא פליגי דחייב. כולי אלמא כוונה רב יוסי וחכמים, הם אינם חולקים בכניסה הזאת. לא פליגי דחייב, מי טיימה? ביאה דבית היא, זה נחשב כניסה לכיוון הבית. כי פליגי מבית לגינה, שוב פעם, אנחנו, לפני שנתקדם, אנחנו נחזור לרשי, ורשי בשורה שישית, בשורות הרחבות, נראה לי איפה, כותב רשי, איפה בניגוד למה שהוא פירש קודם, מגינה לבית, שכאן אנחנו אומרים שלכולי אלמה צריך, היינו פתח הקיתונית, שהבאים מן הגינה דרך בית שער נכנסים בו לקיתוניות. אז שוב פעם, הפתח הזה שעומד לכניסה לקיתונית, כולי אלמה לא פליגי דחייב, כי פליגי מבית לגינה, פתח החיצון שיוצא מבית שער לגינה, שהיוצאים מן הבית דרך בית שער יוצאים בו לגינה. אז אותו דלת, אותו פתח הוא הנושא של המחלוקת תנאים. אז נחזור לגמרא, כי פליגי מבית לגינה, מוסבר קיתונית עיקר ומוסבר גינה עיקר. אם אתה סובר שהקיתונית עיקר, אז זה מה שרב יוסי אמר, נידון כקיתונית וצריך מזוזה. לפי החכמים הגינה העיקר, וכניסות לגינה לא דורשים מזוזה. שוב פעם אנחנו נזכיר עוד הסבר מחלוקת התנאים על ידי רבא ורב יוסף. דיאמרי תוויו, מבית לגינה דכולי אלמא לא פליגי דפטור. מאי תימא, פתחה דגינה, זה פתח לגינה ולכן הוא לא חייב במזוזה, כי פליגי מגינה לבית, מוסבר ביד הבית ומוסבר. ואנחנו ממשיכים לדף למד למד א', כולה עדייתא דגינה ודוידה. אביי ורבא עבדי כרבא ורב יוסף, ורב אשי עביד כרב ושמואל לחומרה. מה הכוונה לחומרה? להצריך מזוזות בשתי הפתחים של אותו בית שער, כמו רב יוסי שראינו מקודם. והלכיתה כרב ושמואל לחומרה. עד כאן שיעורנו להיום.